בפרשת קורח עסקנו בעבר בסוגיות רבות. בפרשת זו אנחנו עומדים על רוב רובם של המצוות התלויות בארץ, התחומס והמייסס. גדרי השליחוס נלמדו מכן תרימו גם אתם, גם זה פרשת השבוע, וכך סוגיות רבות. והשבוע התבוננתי האם יש סוגיה כלשהי שעדיין לא נגענו בה בפרשת זו, משום שכאשר הספרים יוצאים לאור אני לכתחילה משתדל, לא תמיד יכול להתחייב, אבל לכתחילה להשתדל לדבר על סוגיות חדשות שעדיין לא עסקנו בהם ועדיין לא נתפסו בספרים. אז חשבתי השבוע האם יש איזושהי סוגיה הלכתית שאנחנו לומדים מפרשה של קורח ממש, מתחילת הפרשה, מהסוגיה של קורח, ונזכרתי בסימן שלם בשולחן אורך שנלמד מפרשה זו, סוגיה שמקורה במועד קוטן תז זיין ומד א'. השיעור היום יהיה מעין מדריך לדיינים, מדריך לדיינים מתחילים, משהו כזה, או למדיינים. יש הלכות שגם מדיינים צריכים לדעת ולא רק דיינים. אז למדנו בפרשת השבוע, ויש לך מוישה לקרוא לדוסן ולהבידם בני עליה ויאמר לא נעלה. ובמועד קוטן תז זיין ומד א', חז"ל לומדים את כל סדרי הזימון לדין מפרשה זו. כך למדנו במועד קוטן, אומר רבא, מנולן דמשדרינן שליחא דבית דינא ומזמנינן לדינא דכסיב, ויש לך מוישה לקרוא לקמא גברא רבא דכסיב לפני השם, את ופלניה דכסיב אתו והם ואהרון. אז יש כאן שלוש הלכות בסדר הזימון לדין, איך מזמינים אדם לדין, וכל אלה נלמדו מפרשה זו, מנולן למשדרינן שליחא דבית דינא ומזמנין לדין. מה כמשמלן? היינו חושבים שהנתבע צריך לדעת ברוח הקודש שהוא צריך להגיע לבית דין. מה הרב עושה? מה כמשמלן? מנולן למשדרינן שליחא דבית דינא ומזמנינן לדין. מסביר הריטב"א שבייזן צריך להזמין ולא התובע. לפעמים התובע אומר לנתבע, אני רוצה שתבוא לבייזן. הנתבע זכאי להתעלם לחלוטין מזימון של התובע. הסדר הנכון הוא שהתובע פונה לבייזן, ובייזן הם ששולחים שליח להזמין את הנתבע. שליח בימי קדם, היום זה יכול להיות גם זימון בדואר כפי שנוהגים היום, אבל הפנייה לנתבע שיתייצב לדין יוצאת מהבייזנין ולא מן התובע. זו ההלכה הראשונה. מנין למדנו זאת? ממוישה רבנו ששלח לקרוא לדוסם ולאבידם, ויש שני פירושים בריטב"א. לפי פירוש אחד, הדיין בעצם היה הקדוש ברוך הוא, ומוישה הוא שליח בייזנין. מי שמזמן את קורח ודוסם ואבידם לדין זה הקדוש ברוך הוא, מוישה הוא שליח בייזנין. לפי הפירוש השני של הריטב"א, מוישה הוא זה שמזמן את קורח לדין, ולכן כתוב וישלח מוישה לקרוא לדוסם ולאבירם, מוישה שולח שליח שלו כדי להזמין אותם לדין. הלכה נוספת שלמדנו כאן, את ופלניה. מסביר הריטב"א שמכאן למדנו שכאשר מזמינים אדם לדין צריך לומר לו מיהו התובע, וכאף על פי שבייזדין הוא זה שמזמין ולא התובע עצמו, אבל הוא זכאי לדעת מי זה שתובע אותו לדין, ואין בייזדין מזמינים אדם בלי לגלות לו מי התובע ומי מתייצב מולו. וזה כוונת חז"ל כאשר אמרו את ופלניה, ומנין למדנו הלכה הזו? דכסיב אתו והם ואהרון. אז מוישה רבנו מודיע לדוסון ואבירם לקורח, אתה ואהרון הם אלה שמתייצבים לדין. מכאן למדנו שהנתבע זכאי לדעת מי התובעו, וכל עוד לא אמרו לו מי התובעו, הוא לא חייב להתייצב לדין. והריטב"א מסביר שני טעמים מדוע הנתבע זכאי לדעת מי זה שתובע אותו. כותב הריטב"א, אם יש והטעם כדי שידע מי תובעו בדין, ויזכור אם יש לעשות לו כלום ויפייסנו, וגם שייתן אליבוי מה שישיב לו בדין. הריטב"א אומר שני טעמים מדוע הנתבע זכאי לדעת מי התובעו. אולי יתפייס איתו, אולי יתפשרו, כדאי שהוא ידע מי התובע אותו, כי כאשר הוא ידע מי התובע אותו, הוא ידע מה העניין, אולי יסתדרו ביניהם, ולא יהיה צורך לדון אותם, ועוד כדי שידע, ייתן אליבוי מה שיושב לא בדין. והריטבו הוא מקור חשוב מאוד, כי בסעיף חותן עליו בסימן יהוד עליו בחושב משבט יש מחלויקס בין השח והבאר שבע. האם נדבה זכאי לדעת את מהות התביעה? האם אנחנו צריכים לגלות לנדבה את מהות התביעה? הבאר שבע אומר לא, נדבה לא זכאי לדעת מהות התביעה, והריטבו הבאר שבע מביא ראי מגמור, השח סותר את הראי שלו, כדי לשמור על קיצור, כי יש הרבה נושאים שאני רוצה לנגוע בהם היום, אז לא נכנס לכל הראיות, אבל השח אומר לא. בייסדן מיוזמתו, לא צריך להודיע לנדבע מה נשוא התביעה, אבל אם הריטבו דורש זאת, הוא זכאי לדעת. וצריך למסור לו גם מה נושא התביעה, על מה הוא נדבע, ולא רק מי התובעו, כך סבור השח. ויש כאן מחלוקת עקרונית עמוקה בין הבאר שבע והשח. זה לא רק מחלוקת בנגיע לפרט מסוים, אלא מחלוקת מאוד יסודית. לדעת הבאר שבע, בייסדן לא רוצה שאנשים יתכוננו. אנחנו רוצים לבחון את התגובה הטבעית של הנתבו. כאשר זורקים לו את התביעה, איך הוא מגיב? כך בייסדן רוצה, כך שורס הדין. כך שורס הדין. והשח חולק על הבאר שבע. ולדעת השח להפך. אנחנו רוצים שמדיינים יתכוננו כראוי, ולכן סבור השח שאם אני בדורש זאת צריך להודיע לו גם מה נושא התביעה, מה מהות התביעה, ולא רק מיהו התובע. ואני תמיד חשבתי שהריטבו זה ראי גדול על השח, כי הריטבו כותב למה צריך להודיע לו מי התובע, כדי שייתן אליבוי מה שיושב לו בדין. זאת אומרת, אנחנו רוצים שהנדמה ייתן אליבוי מה שיושב לוי בדין. אז מעניין מאוד, הברכי יוסף, השח והבאר שבע לא מביאים את הריטבו, הם דנים ישר מן הגמרא, אבל הברכי יוסף אחידו כותב שמדברי הריטבו יש ראי על השח. האמרי ברוך, רבו פרנקל, כותב בקיצור נמרץ, הוא אף פעם לא מעריך, אבל בגוסם רבו וחושמיש בצימן י' א', הוא כותב שמדברי הריטבו יש סתירה לשח. מה הסתירה? אז כנראה שברוך פרנקל היה סבור, אם הריטבו מסביר למה צריך להודיע לנדבע את זהות התובע, אבל הריטבו לא כותב שצריך גם למסור לו מה מהות התביעה, משמע שמקסימום מה שהוא זכאי לדעת זה מי התובע אותו, אבל לא יותר מזה, לא מהות התביעה. אבל אני חושב שצודק הברכי יוסף. הריטבו לא מבאר כאן את כל סדרי הדין. הריטבו הוא פרשן, הריטבו מסביר, מפרש את הגמור. מה שכתוב בגמור זה אטופלניה, אטופלניה, אתה והוא. כי חז"ל רק מזכירים את אלו ההלכות שנלמדו מן הפרשה. זה מה שלמדנו, אטו והם ואהרון, אבל זלבוס אתם. איך מסביר הריטבו? למה אנחנו מודיעים לנתבע את זהות התובע? כדי שייתן אליבוי מה שיושב לו בדין. הרי שאנחנו רוצים שייתן אליבוי מה שיושב לבדין. אז בדרך כלל זה מספיק כאשר אומרים לאדם מי התובע. אם אני יודע מי תובע אותי, אני יכול לשאר על מה הוא תובע אותי, אבל לא תמיד זה מספיק. לפעמים מחמת הנתבע, לפעמים מחמת התובע. לפעמים אומרים לנתבע, פלוני תובע אותך, אבל הנתבע עדיין לא יודע. האם זה על מה שעשיתי ביום ראשון, או על מה שעשיתי ביום שני, או ביום שלישי, או ביום רביעי, או בחמישי, או מתי? יש לו הרבה תיקים נגדי, ואין לי שמץ של מושג על איזה אני נתבע. לפעמים יש תובע שהוא תורדן, ואנחנו לא יודעים מה הוא רוצה ממני, ולכן לא תמיד זה מספיק, אבל זלבוס הטיימה. ואם הריטבו מסביר למה את אופלניה, למה אנחנו מודיעים לנתבע מי התובעו, כדי שייתן אליבוי מה שיושב לבדין, הרי שלמדנו מדברי הריטבו, שכך סדרי הדין הנאותים. אנחנו רוצים, כשם שהתובע יופיע עם משנה סדורה, הזכות הזו ניתנת גם לנתבע, ולכן מודיעים לו מי התובע, אז שורס הדין נותנת, שכאשר לו מספיק מבחינת הנתבע לדעת מי התובעו, והוא רוצה לדעת גם מה מהות התביעה, גם זאת צריכים למסור לו. ולכן אני סבור שצודק הברכי יוסף ולא האמרי ברוך, שמדברי הריטבו יש לכאורה ראי לדברי השח. התומים עושה פשרה בין השח והבאר שבע, וזו שיטה מאוד מעניינת. לא בתומים, אלא באורים. רבי יוינס אלייבשיץ כתב את כל הספרים שלו במבנה מסוים. בצד ימין יש את הפירוש הקצר שיש בו הלכות פסוקות, בצד שמאל הפלפול העצום של התומים, שבקושי אפשר לעקוב אחריו. אני אומר בתומים, הכלל בכל הספרים שלו זה שמאל דויכה וימין מקרבס. השמאל תמיד קשה, הפלייסי, התומים, אבל הימין, צד הימיני, הטור הימיני מאיר לנו פנים. לא יודע אם תהיה שמאל דויכה וימין מקרבס. אז באורים, סימן יוד א' בסעיף קוטן א', כותב התומים, צריך להודיע את זהות התובע ואת סכום התביעה. לא את מהות התביעה, אבל את הסכום צריך להודיע. למה? מה ההיגיון? אומר התומים, אולי הוא נתבע 150 שקל, אז אם הוא ידע מה טובים ממנו, אז הוא אמר, אני אתן לו 150 שקל, הזמן שלי יותר יקר. אני אבוא לבייסדן, אני אבזבז את הזמן על תביעה קטנה, ולכן יכול להיות שאם נודיע לו את סכום התביעה, נפתור בכך את כל הבעיה, והוא ישלם לו. אז זה פשרה של התומים בין הבאר שבע שאומר, לא מודיעים כלום, או בין השח שאומר שמודיעים הכל, זה הפשרה של התומים. רוב האחרונים פסקו, אני חושב שכל בעל שכל ישר יכול לשער כמו השח. השבוס ינקב, שהיה גדול מאוד, מגדול האחרונים, מחלק א' סנקוף מהמגימל, מתייצב לצידו של הבאר שבע, אבל רוב האחרונים פוסקים כמו השח. הנסיבס, שעם ישפוט, ישוע סיסחור, זה רבשי אלה מקוטנה, מגדול אלה פוילן המובקים, האורך השולחון והאחרון ברשימה איגרס מוישה. חושב משפט חלק א' סמבוב, כל אלה פוסקים כמו השח, כך מנהג בוטי דינם. ויש לדברים סמך, כפי שהסברתי, מדברי הריטבו, שלדעתי צודק הברקי יוסף, שהריטבו הוא ראי על השח. כך אנו נוהגים בבייסן שלנו, כך ראוי לנהוג. לדרוש מן התובע, לכתוב, ואפילו בקיצור, את מהות התביעה. ברור כשמש שאין התובע חייב לחשוף לא ראיות ולא טענות לפני תחילת הדיון. את אלה הוא זכאי להציג רק בשעת הדיון, אבל הנתבע זכאי לדעת מה נשוא התביעה, על איזה עניין, מה מהות התביעה, כך שורת הדין, כך מנהג בוטי דין. אז עד כאן הקפה הראשונה. עד כאן סעיף א' של סדרי הזימון. המחבר ממשיך בסימן י' א', הוא ממשיך לכתוב. אז יש המשך בדברי המחבר, והמחבר כותב שכאשר מזמינים אדם לדין שלוש פעמים והוא לא מופיע, מנדן אויסוי. פעם ראשונה שולחים זימון נוסף וזימון שלישי, ואם אחרי שלוש פעמים הוא לא מופיע, אז הוא חייב בנידוי. במה דברים אמורים? רק אם הוא דר בכפרים. אבל מי שמצוי בעיר, אחרי שלא הופיע פעם אחת, כבר חייב בנידוי ובייסדן מנדן אויסוי. אני סבור שמעיקר הדין בזמננו, אדם שזומן פעם אחת לדין ולא הופיע, חייב בנידוי תכף ומיד. משום שהיום כשיש תחבורה מפותחת ותקשורת מפותחת, אין שום סיבה שאדם לא יופיע אחרי שזומן פעם אחת. ואם הוא לא יכול להופיע, אז הוא יכול להודיע לבייסדן בכתב או בדרכים אחרות שהוא היה אנוס ולא יכול היה להופיע. מעיקר הדין אדם חייב בנידוי אם הוא זומן פעם אחת ולא הופיע. ויאף על פי כן מנהג בוטי דין, וכך ראוי לנהוג. בייסדן תמיד צריך למצוא את האיזון הנכון בין סדרי הדין ובין הקפדה על תואר הדין ועל כבוד הבייסדן, ובין סבלונס ואורך רוח שהוא צריך לגלות כלפי מדיינים. ולכן מנהג בוטי דין בזמננו, שלא נוקטים צעדים לפני שאדם זומן שלוש פעמים לדין, אף על פי שמעיקר הדין הדברים נאמרו רק בימי קדם כשאנשים גרו בכפורים. אז כאשר אדם דר בכפר והוא צריך להגיע לבייסדן בעיר, קודם כל הוא צריך לדאוג לו לעגלה, לבדוק את ארבעת הגלגלים של העגלה, ולדאוג לכך שהסוסים יהיו בריאים ויוכלו למשוך, ושלא ישקע בבוץ, והרבה דברים אחרים. ולכן בימי קדם, כאשר אדם היה גר בכפר, זומן פעם אחת ולא הגיע, אנחנו תולים, מן הסתם לא יכול היה להגיע, ולכן נותנים לו שלוש הזדמנויות. אבל בזמננו, אחרי פעם אחת, והוא לא הודיע, הוא לא התקשר, הוא לא שלח מכתב, הוא לא הופיע, חייב בנידוי. ואף על פי כן, מן הגבות הידין, שמזמינים שלוש פעמים, ולמעשה כך ראוי לנהוג. אחרי שלוש פעמים, כאשר אדם לא מופיע, חייב נידוי. ואף על פי כן, אנחנו לא נוהגים בזמן הזה בנידוי. לא רק בזמן הזה, אלא מאות רבות של שנים, בייסדן כבר לא מנדים. בדירה דגמורה, הרבה אנשים חייבים בנידוי, לא רק סרבן לדין תוירה, הרבה אנשים אחרים. כל מי שמבזה תלמיד חוכם חייב בנידוי, והרבה דברים אחרים. ויפה פיקן מאות שנים בבית ישראל שלא נוהגים בנידוי. כותב הראש, תשובה שרוש, כלל עין גמל, סימן בייס, שבמקום נידוי יש מה שאנחנו קוראים כתב סירוב. המכשיר הזה יש לו מקורות בדברי הראשונים. תשובה שרוש, תשובה שמרה מינס, סימן פי גמל. הביסיוסטו בסימן יוד א' מביא כך בשם המהריק. אז הביסיינו הראשונים, הקדמונים וכל מי שבא באחוריהם כבר דיברו על כתב סירוב. כתב סירוב בפועל הוא כמו נידוי, כי בכתב הזה כותבים פרוני הוזמן לדין ולא הופיע, ודינו כסרבן המפורש בחוש המשפט ובירודיה, ודינו של סרבן שהוא חייב בנידוי. אלא שאנחנו לא מנדים להדיה, אבל זה מהותו ועניינו של כתב סירוב. יש היום בתי דין שחוששים מלהוציא כתבי סירוב, בעיקר בתי הדין הרסמיים של מדינת ישראל, שחוששים מכל מיני צעדים משפטיים, אבל בייזן בלתי תלוי משתמש במכשיר הזה, משום שזה מה שיש לנו. אין לנו שויטם, אין לנו נוגשים, אין לנו שליח בייזן שנותן מלכס. מה שיש לנו זה כוח התורה, ולכן אנו למשל בבייזן שלנו מוציאים כתבי סירוב ללא חשש וללא מוירה, משום שזה מה שבייזן אמור לעשות לפי דברי רבוסינו הראשונים והאחרונים. אז כתב סירוב מוציאים רק אחרי שלוש פעמים כפי שהסברנו. יש מכשיר נוסף שבייזן אמור לנקוט אם פלוני זומן לדין שלוש פעמים ולא הופיע, וזה מעביר אותנו לסימן חוב ווב. סימן חוב ווב זה הסימן שעוסק בדיני ערכאות, והמחבר פותח את הסימן הזה בביטויים חריפים שאין כמותם בדלת חלקי שולחן אורך. כותב המחבר, כל מי שפונה לדיוני אקום, פונה לערכאות, נקרא רשע, וכאילו חירף וגידף והרם יד בתוירס מוישה. כך כותב המחבר בסימן חבוב בסעיף הראשון. החזוניש נוקט בליקוד מחוש המשפט שההלכה הזו נוגעת גם לבתי משפט יהודיים, מכיוון שלא דנים על פי משפט התורה, דינם כדין ערכאות. כך נוקט החזון איש, ואפילו יותר חמור מערכאות, משום שיש חילול של שמיים כאשר בתי דין יהודיים לא דנים לפי משפט התורה. ויאפל בי כן מבואה בסיב בייס, שיש מקרים שבהם בייס דין מתיר לפנות לערכאות. כאשר מדובר באדם שהוא כבר עלם, והוא לא רוצה לבוא לדין תוירה, אז יזמן אויסו התחילה לדיון הישראל, זה הלשון של המחבר, ואם הוא לא בא, יתויל רשוס מבייס דין, ואז בייס דין מתיר את הפנייה לערכאות. מה המקור של ההלכה הזו? פילי פלויס. אני תמיד מביא את זה כדוגמה לכוחם של הגאונים. הראשונים הרשו לעצמם, היו להם כתפיים רחבות ביותר, ולפעמים הם חידשו הלכה ממקורות שאנו לא היינו מעיזים. ובכן יש גמור בבובה קמה, רבו ישראל, בבובה קמה דף צדק בייס כתוב בגמורה, אומר רובה לרבי בר מרי, מנו הו מלסה דאמרי אינשה קוריסו לחברך ולא יאונך רומה גידה ושודה בי. רוב המסביע פתגם, הרבה פעמים בשעס בבלי חזל מסבירים ומביאים מקורות לפתגמים עממיים. מנו הו מלסה דאמר אינשה, קרית לחבר שלך אבל הוא ענה לך, תקח קרש ותזרוק לו בראש. כך היה פתגם פעם, כך אמרו אנשים, קרית לחבר שלך ולא ענה, קח קרש תזרוק לו בראש. מנו הו מלסה, ורוב המביא מקור מדברי הנובי יחזקאל, כותב שם הראש, פרק חסמו בו וכמה סמין יוד זין, מכאן הוכיח רב פלטוי גאון, שהיה אחד מגאוני בבל לפני 1,000 שנה, מכאן הוכיח רב פלטוי גאון שמי שזימן את חברו לדין תואר והוא לא מופיע, מותר לזמן אותו לערכאות. ראיה ממש ברורה, נכון? אם מישהו היום היה מוכיח מקטע כזה בגמורה הלכה כזו, בפרט בסוגיה כל כך נכבדת כמו הפנייה לערכאות, היו זורקים אותו מבית המדרש מן הסתם. מה אתה מגל הפונה בתוידה שלא כהלוכה? איפה זה כתוב? זה רעייב. זה היה כוחם של הגאונים. כנראה שההלכה לכשעצמה מתיישבת על ליבו הגדול של הפלטי גאון, והוא מביא דוגמה מדבר הגמורה, מנוהו מלסה דאמרי אינשה, קוריסו לחברוך, ולא יונוך, רומה גודה רבי ושודי בי, וחזר אביו מקור לפתגם הזה מדבר הנובי, מכאן הוכיח לפלטי גאון. בהלכה הזו נכתבה בשולחן אורך בסעיף בייס. הגוין כותב שם מקור אחר, מקור יותר הלכתי, אבל הבאר הגוילה שם במקום מציין לדבר הגמור, ובעצם זה ראש. כך מביא הראש בשם רב פלטוי גוין. אבל אנחנו שמים לב דבר מעניין, ולכן יש שתירה בין שני הסעיפים הנעל, כי בסמן יהוד א' סעיף א' כתוב שלפני שאנחנו מנדים אדם כשלא בא לבייסן צריך להזמין אותו שלוש פעמים. בסמן חובוב לא כתוב שלוש פעמים, שם כתוב צריך להזמין אותו קודם כל לדיוני ישראל, אם הוא לא בא מתירים לפנות לערכאות. האם ייתכן שאחרי פעם אחת שהוא לא בא כבר מתירים לפנות לערכאות, ואנחנו מוסיפים לזמן אותו גם לבייסן עוד שני פעמים? זה כפילות של זימון שלא מתיישבת על הלב. לא ייתכן שאדם יוזמן לשתי מקומות שונים, הרי פעם אחת שלא הופיע היתנו לתווה לטוב אותו בערכות, אז אולי הם כבר מדיינים בערכות, למה אנחנו מוסיפים לזמן אותו לבייסן עוד שני פעמים ואחר כך מנדים אותו? יכול להיות שהם כבר מדיינים. אז לכל הצורך לא ימר או זה או זה, שני הצעדים האלה לא ננקטים ביחד. אז אחרי פעם אחת שהוא זומן לדין ולא הופיע, אז בייסן אומר לתובע, יש לך רשות לתבוע אותו בערכות, אבל תחליט אם אתה רוצה. אם התובע אומר אני רוצה ללכת לערכאות, אז מבחינת הבייסן התהליך הסתיים. אם התובע אומר אני בשום פנים לא רוצה ללכת לערכאות ואני מבקש תוספת סעד מן הבייסן, אז בייסן מזמין אותו עוד פעם ופעם שלישית, ורק אחר כך מנד נויסוי. למה מתירים את הפנייה לערכאות אחרי פעם אחת ונידו רק אחרי שלוש פעמים? אז היה מקום לומר נידו איזה עונש, וזה עונש חמור מאוד לפי התורה. אז לפני שאנחנו מענישים אדם ומנדנו איסוי, אנחנו צריכים להיות משוכנעים שבאמת הוא סרבן. כל עוד יש סבירות שמנסם הוא לא יכול היה להופיע, אז אנחנו מעריכים אף, אבל אנחנו לא רוצים להכביד על התובע שהוא יצטרך להמתין לשלוש פעמים, ולכן מבחינת התובע אחרי פעם אחת כבר יש לו רשות לפנות לערכאות. אבל בספר הצומס שער סמך בייז חלק א' פרק ג' כתוב להדי בספר הצומס שלא מתירים לפנות לערכאות אלא אחרי שלוש פעמים שפלוני הוא זמן והוא לא הופיע. הרי בספר תרומס מבואר שדין ההיתר לפנות לערכאות כדין נידוי בכלל אחד בשניהם, וכשם שאין מנד נויסוי אלא אחרי שלוש פעמים, כך לא מתירים לפנות לערכאות אלא אחרי שלוש פעמים. אז למה בראש זה לא מופיע ולמה בשוכנוך זה לא מופיע? אני חושב שההבדל מאוד פשוט ומאוד ברור. סמן חובוב סיף בייז מדבר המחבר על גבר אלים שאיננו רוצה לבוא לדין. אנחנו יודעים שהוא גבר אלים, הוא גם מצהיר מפורשות אני לא אבוא לבייז דין, ואף על פי כן הרבוסה הוא קודם כל צריך להזמין אותו, ורק אחרי שהוא לא מופיע אז מתנים את בנייה לרקות, משום שאנחנו יודעים שהוא גבר אלים, משום שהוא זה שיציר שהוא לא יבוא לבייז דין. אז הטריכה בידין לא מטרחינן, אין טעם להזמין אותו שלוש פעמים. גם זה רבוסה שצריך להזמין אותו פעם אחת. אבל סמן יהודה א' מדבר על סתם אדם. סתם אדם שהוא לא אמר שהוא לא יופיע, מן הסתם הוא רוצה להופיע, ולכן צריך לתת לו ולהריך אף ולהזמין אותו שלוש פעמים, ורק אחר כך נוקטים נגדו צעדים כלשהם. ואם כן חזינן של הלוכה ולמייסף, שני הצעדים האלה הולכים ביחד בדין אחד להם. בשניהם הם פלוני מצהיר שהוא לא יבוא לבייסדין, והוא מפגין קשיחות ועזות מצח כלפי בייסדין, אז רשות גם לנדות אותו וגם להתיר את שכנגדו לפנות לערכות אחרי פעם אחת. אבל בסתם בלדין רק אחרי שלוש זימונים צעדים אלה ננקטים. היה אפשר לומר כך, אבל יתר מזו, כפי שאמרתי, המחבר להדיה כותב הוי סויד אקום תקיפו, והאדם הוא כבר אלם שאינו רוצה לבוא לבייסדין, ולאם כן הדברים בעצם הם מפורשים. כל הספקות שאמרתי משום שהראש שהוא מקור הלכה הזו והוא מתבסס על דבר הגמור בו וכמה צדיק בייס, בראש לא כתוב שמדובר בגבר אלמה, אבל כפי שתכף נראה בלב הכי צריך לומר שראש מקצר ואיננו נכנס לכל הפרטים, משום שיש כאן ספק נוסף. כאשר אדם מוזמן לדין והוא לא מופיע, האם הוא צריך רשות מבייסדין כדי לפנות לערכאות? גדולי תרומה, גדולי תרומה הוא ספר חשוב מאוד, פירוש על ספר התרומות, גדולי תרומה שם, בשעה סמך בייס, מוכיח מדברי הראש שלא צריך רשות. קרית לחבר שלך, והוא לא ענה, קח קרש ותזרוק לו בראש. אז בפתגם העממי ההוא, הוא לא צריך רשות לקחת את הקרש הזה. כך אומרים לו עצה, והראש אומר, מכאן הוכיח רב פלטוי גאון, שאדם שהזמין את חברו לדין, והוא לא הופיע, מותר לטובו בערכאות. הגדול אתם רוצה להוכיח מהראש, שלא צריך רשוס מבייזן, אבל זה תהיה מגדול. משום שהשורך נוח כותב, צריך לטול רשוס מבייזן, הטור כותב, צריך רשוס מבייזן, הטור תמיד הולך בעקבות אביו הגדול הראש, וגם באותם המקומות שהוא חולק עליו, הוא מביא או הרמב״ם או הריף, הוא מביא מי שחולק על הראש. כאן הטור כותב בסימן חוף ווב, שמי שיזמין את חברו לדין ופלוני לא בא ולא רוצה לבוא, צריך לטור רשוס מבייזן, והטור לא מביא שהראש חולק על זה, והטור כלל לא מביא את דברי הראש כאן. ואם כן, בהכרח שהטור לא פירש את דברי הראש כחולקים על ההנחה שלו, ולכן צורך לא אימה. הראש גם לא מדבר על שלוש פעמים, משום שהראש בו לא בא כאן לבאר את דיני בייזדין, זה לא מסכת סנהדרין, זה בפרק החויבל בו בבקמה. הראש מביא את הדברים אגב אורך, משום שרב פלטוי גאון למד ההלכה הזו מאותו קטע בו בבקמה דף צדיק בייז, ולכן הראש סתם ולא פירש, הוא לא נכנס לפרוטי הדין, הוא רק הביא את החידוש שרב פלטוי מן הגאונים הוכיח מן הגמור הלכה כזו, ולכן סתם ולא פירש. וכשם שלא כתב שצריך לזמן שלוש פעמים, כך הוא גם לא כותב שצריך רשוס מבייזדן. אבל ההלכה פסקו כל גדולי הדוירס שאין לפנות לערכות אלא כאשר יש רשוס מבייזדן. כך כתוב בטור, כך כתוב בשולחן ערוך, כך כתוב בתשובה סלמו, תשובה סלמו סימן בייז, כך כותב ים של שלוימה, פרק החויבל סימן סמכי, כך כותב חסם סויפה, תשובה חסם סויפה חושב משפט סמין גמל, כך נקטו כל גדול הדויוס, כך מבואה באיגרס מוישה, כך נהוג בזמננו. ולכן אני תמיה על מה שכותב רב שלוימה קלוגר, טוב טעם ודעת חלק גמל סמן ריש סמכל, אז כותב רב שלוימה קלוגר שהמנהג הוא שאדם שזימן את חברו לדין והוא לא הופיע, לא צריך רשוס ומותר לתבוע אותו לערכות בלי נטילת רשוס. כך כותב רב שלוימה קלוגר. ואינני יודע היכן צמח המנהג הזה, כאשר המחבר והטור והרמו והרשל והחסם סופר, כל גדול יועל ומכל המדינות, כולם נקטו כדבר פשוט שצריך רשוס מבייזן, ולכן אינני יודע מה המקור יש לדברי רב שלוימה קלוגר. בכסף הקודשים של אבו צ'וצ'רוב, שהיה מגדולי הדור בימיו של החסם סויפר, הוא כותב שכאשר אנחנו מזמינים אדן וענן סהדי שהוא לא יבוא לבייזדין, אז לא צריך לטריח את הבייזדין וליטול רשות, כאשר הדבר ידוע שפלוני לא יבוא לבייזדין. אדם שתובע רשות ממשלתית או גוף ציבורי גדול ואנחנו יודעים שהוא לא יבוא לבייזדין, לא צריך להצריח את הבייזן ולא צריך ליטול רשות, כך כותב כסף הקודשים. ובדרכו המיוחדת הוא מסמיך את הדברים על סוגיה שונה לחלוטין, חובר אין צורך אסרוע. הדמיון לא כל כך קרוב, אבל כך כותב הכסף הקודשים, חובר אין צורך אסרוע, משום שהוא יודע. אז כאשר אנחנו יודעים והנאנסי אחד וכל אחד יודע שהגוף הזה או האיש הזה או הרשות הזו לא יבוא לבייזדין, אז לא צריך להזמין אותם ולא צריך נטילת רשות אלא מטל תבור הערכות. אף על פי כן אני חושב שתמיד צריך נטילת רשות, וכאן אנחנו נוגעים בשאלה מאוד יסודית ומאוד מעניינת. מה העניין של נטילת רשות מבייזדין לתבור בערכות? אפשר לפרש סוגיה זו בשני דרכים שונות. אפשר לומר שאנחנו מתירים לאדם לפנות לערכות כאשר בייזדין לא יכול לעזור לו, משום שהצד השני הוא סרבן ולא רוצה לבוא לבייזדין, אז משום שיש לו זכות והוא זכאי לממש את זכותו הממונית, ולכן אנחנו מתאים לו לפנות לערכאות. אבל אם פנייה לערכאות היא עבירה כל כך חמורה, חירף וגידף והרם יד בתורס מוישה ונקרא הרשע, אז הוא בדרגה של לאו, אפילו לאו הם חמורים ביותר. ברבי יורדי הקוף נון זין מבואר שאדם צריך להפסיד את כל ממונו כדי שלא לעבור עליו, וכאן זה קום וזה, זה לא שב על טייסה. אז אם מי שפונה לערכות הוא דומה למי שחירף וגידף והרם יד בתורס מוישה והוא נקרא הרשע, מדוע מותר לפנות לערכות כדי לא להפסיד 200 שקל? וכי אדם מותר לו לחרף ולגדף כדי להציל 200 שקל, הוא צריך להפסיד כל ממוני כדי שלא לעבור על הלייבן. ולכן צורך לא אימא כמו שהסביר אחסם סויפה בסימן ג', אחסם סויפה לא עושה מזה עסק, הוא מבליע את הדברים אגב אורכם, אבל אני חושב שיש בהם יסוד גדול, גם בסברה, וכך מסביר אחסם סויפה. החטא של פנייה לערכאות, כתבו הראשונים, מייקר יראתם, וזה ביזיון לכבוד השם ולכבוד התורה. ואם להשתמש בלשון חז"ל, וכי כאורה זו ששונו רבי, למה לעזוב? תורת מוישה, דברי אלוקים חיים, וללכת לחצוב בורות של משפטי העמים, זה החטא של פנייה לערכאות. אבל כאשר אדם בא לבית דין, ובית דין הם ששולחים אותו לערכאות כדי לממש את זכותו, אין כאן חילול השם, משום שבמעשיו הוא מצהיר, אי בדידי תליה, אם הדברים היו תלויים בי, אני הייתי פונה לבית דין, ובשליחות הבית דין וברשותם אני פונה לערכאות, ואם כן זה כמו גדר של הוטו, זה לא דחויו. זה לא שאנחנו מתירים את האסור כדי שאדם יוכל להציל את ממונו, אלא משום שכאשר התהליך הוא כזה שאדם בא לבייסדין ורק ברשות בייסדין הוא פונה לערכות, אין כאן לא חירף ולא גידף ולא הרמת יד ולא שום דבר, אין כאן לא נידוי ולא ישמת ולא אורור, אין שום דבר. הוא פועל לפי תוירה, הוא פנה לבייסדין כפי שיהודי צריך לעשות, בייסדין שלח אותו לערכות, ולכן אין כאן איסור כלל. ואם זו הבנת הדברים, אז אני סבור, גם לתבוע גוף ממשלתי, כל פנייה לערכות צריך לבוא דרך הבייסדין, כי רק אז אין כאן ייקור יראתם, אין כאן הרמת יד, משום שאדם כאילו פונה לערכות בשליחות הבייסדין, הם אלה שהנחו אותו, הם אלה שנתנו לו רשות, ורק כך מותר לפנות לערכות. ולכן אני חושב, לא כדברי כסף הקודשים, החילוש של הכסף הקודשים תלוי בשני דרכי הבנה, בכל מהות העניין של נטילת רשות לפנות לערכאות. הרבה פעמים קורה, גם אצלנו בבית הדין, פלוני פנה לערכאות, ואנחנו שואלים באיזה רשות, שאלתי רב, ולא תמיד הרב הזה, לפעמים הרב הזה הוא במחתרת, רואה ואינו נראה, לא תמיד אנשים רוצים לחסוך, שאלתי רב, וזה דבורם בתלם, משום שכותב המרשם בתשובס מרשם חלק ד' זה מקופי, ששום רב לא יכול להתיר את הפנייה לערכות, רק בייסדין, וזה לשון השולחן אורך בסעיף בייס בסמחוב בוב, טובי ילד היון הישראל ונויטל רשוס מבייסדין, רק בייסדין של שלושו יכולים לתת היתר לפנות לערכות, שום רב. ולכן שאלתי רב זה לא תירוץ, רק בייסדין של שלושו ביושבו על מדין הוא יכול לתת היתר לפנות לערכות. כך מבואו בשולחן אורך בלשון המחבר, כך מבואו בתשובס המרשם כפי שאמרתי. האם יש מקום לדון סרבן שלא בפניו? כי לפעמים בתי דין כותבים לסרבן, אם אתה לא תופיע אנחנו נדון שלא בפניו, האם יש לזה מקום? במקרים קיצוניים ביותר, רק כשאין שום אופציה אחרת, לדון שלא בפני בעל דין זה דבר חמור ביותר. אז נדבר עכשיו 7 דקות או 10 דקות בסוגיה האם מותר לדון אדם שלא בפניו. שתי מקומות בשס למדנו אותה הלכה, ובשתי המקומות חזל ביססו את הלכה על שתי מקרות שונים, שתי פסוקים שונים, והדבר עומד על שני. סנהדרין דף זין אמרו חזל, מניין שלא ישבע בייסדין דברי בלדין קודם שיובוי בלדין חברוי שנאמר שמויע בין אחיכם, ומניין לבלדין שלא יתאים את דבריו לדיין קודם שיובוי בלדין חברוי שנאמר שמויע בין אחיכם. האיסור הזה רובץ גם על הבייסדין וגם על המתדיינים, וזה דבר חמור ביותר, ולא כל בתי דין זהירים כראוי, וזו תוכחה מגולה. על הדברים האלה צריך להיזהר מעל כל משמר, ובייזן שלא נוהה כך מחל על שם שמיים. מניין שלא ישמע בייזן דברי בלדין קודם שיובר בלדין חברוי. אני גאה בכך ששבע שמונה שנים שאני יושב בדין לא היה מי שיעיז אפילו לנסות איתי, לנסות לדבר איתי, בעל דין שלא בפני בעל דין חברוי. אף אחד אפילו לא ניסה, משום שאנשים נשארים איך הייתי מגיב. כך שמעולם אפילו לא הועמדתי בנשואין. לפעמים אנשים מתקשרים ומתנצלים ורוצים לשאול שאלות טכניות, זה לגיטימי. אבל אף פעם לא ניסו אפילו לדבר איתי בעניין מהותי שנמצא בבייסדן, שלא בין קויס לבייסדן ושלא זה בפני זה. לפעמים קורה שנגמר דיון, אחד הצדדים רוצה לשאר לדבר איתי דבר אחר לחלוטין, וגם את זה אני לא נותן, משום מרס עין, שהצד השני לא יחשוב לרגע שהוא נשאר בפנים והוא מדבר איתי משהו שקשור לדין. אז בכל מוקם רבוי סי, אז בסנדן דף זין למדו חזל הלכה זו מפסוק אחד שמוע בן אחיכם, והפלא הוא גדול שמשבוע סף למדלף חזל אומרים אותה הלכה למיטב זיכרוני באותו הלשון אפילו. מנעין לבייזן שלא יש מדברי בלדין קודם שיובר בלדין חבר או ישנמה מדבר שקטירחק, ומנעין לבלדין שלא יתאים את דבריו לבייזן שלא בפני בלדין חבר או ישנמה מדבר שקטירחק. והטויסס בשבוע סף למדלף כבר שואלים למה דרשו חזל אותה הלכה בשתי מקומות משני פסוקים שונים. טויסס לא מיישבים. אני חושב שרשי בלשונו המופלאה מיישב את הקושה של הטויסס. וכאן אנחנו שואלים מה טעם הלכה הזו. אפשר לומר מה צריך לחפש טעמים, גזי עשה כוסוף. במשפט אין גזי עשה כוסוף, זה כלל גדול בידי. גם כאשר למדו דברים מן התורה תמיד יש בהם היגיון. באורחיים יש גזי עשה כוסוף, ביורדיה יש הלכה סבלוי טעם, אפילו באבנזה יש הלכה סבלוי טעם, לא בחוש של משפט. אני לא יכול לומר באופן גורף ומוחלט, פה ושם יש הלכות ספורות שם גזי עשה כוסוף, הלכות ספורות. אבל היסוד הגדול של תורס המשפט הוא היגיון, היגיון צירוף ויושר לבב, אף אלה הלכות שנלמדו מן המקראות. אז מה הטעם שאסור לשמוע דברי בלדין אחד קודם שיובר בלדין חברוי? אנחנו מוצאים ברש"י שני טעמים שונים. רש"י בשבוע זף למד א' אומר, משום שיוכל להתאים דברי שקר כדברי אמס ואיננו בוש, משום שאף אחד לא אומר מולו. כאשר צד אחד אומר בפני בייסדין, הצד השני איננו נוכח, הוא יכול לשקר במצח נחושה, כי הוא לא חושש שמישהו יכחיש אותו. כך כותב רש"י בשבוע סלמד הלאה. בסנדן דף זין כותב רש"י, משום שאינו בויש לשקר, ויקונצו דבורוב ללב הדיין, משום שאין גרסה אחרת לפני הדיין, ושוב לא יוכל להפוך בזכות השני. כך כותב רש"י בסנדן דף זין. לכאורה יש כאן שני טעמים, אף על פי שבלדין יכול היה לטעון זה טעם אחד, אלא שרש"י בשבועס מקצר ובסנהדרין הוא מעריך. אני לא חושב כך, משום שעיקר העניין לפי רש"י בסנהדרין זה רק החשש הדבורים יכנסו בלב הדיין, הדיין שומע גרסה אחת עד שהגרסה השנייה תובה בפניו, ועוד יום או שבוע או חודש או חודשיים, אני לא יודע מתי, הדברים, הגרסה של צד אחד, יקה שורש בליבו, יתיישבו על הלב, ושוב אינו יוכל להפוך בדין בצד שכנגדו. אבל רש"י בשבועס כתב בקיצור נמרץ, משום שאיננו בוש לשקר. אני חושב שיש כאן שני טעמים, ואני חושב שרש"י בא ליישב את הקושה של הטויסס. בשבועס למד א' אמרו חז"ל מדבר שקר תרחק. מכאן למדו חז"ל, אסור שבייזן יעשה דבר שמעודד שקר. עצם המצב שעומד בעל דין ומציג את גרסתו ואין בעל דין אחר שיכחיש, מעודד דברי שקר. והתורה אומרת מדבר שקר תרחק. בית דין אמור לראות ראשית תפקידו לקבוע את האמת ולהרחיק את השקר, מדבר שקר תרחק, ולכן אסור לנו ליצור מצב שמעודד בעלי דין לשקר. כך כותב רש"י בשבועס למד א', אבל בסנהדרין דף זין דשו חז"ל את אותה הלכה מפסוק שמוע בן אחיכם. שמוע בן אחיכם זה אחד המקורות של סדרי דין נאותים. משמוע בן אחיכם למדו הלכות נוספות, שלא יהי אחד יושב ואחד עומד, שלא יהי אחד שיאמרו לו קצר דבריך והשני ייתנו לו לדבר בלי גבול, שלא יאיר פנים לאחד ויזיף פנים לאחר. כל ההלכות האלה הם סדרי דין נאותים. ומכיוון שחזל דרשו הלכה זו שלא ישמד בעל דין איך עוד קודם שוב חברוי מאותו פסוק שמוע בין אחיכם, רש"י מוסיף, יש טעם נוסף. לא רק כדי שלא ישקרו, את זאת כבר למדנו במדבר שקט יוחד, אלא חשש נוסף, שהדברים עלולים להתיישב על לב הדיין, והצד השני יהיה בעמדה נחותה. וזה כל ההלכות שלמדו מהפסוק הזה, שלא יהיה אחד בעמדה נוחה, השני ירגיש בעמדה נחותה. ולכן לא יהיה אחד יושב ואחד עומד, אחד מעריך בדברים והשני אומר לו קצה את דבריך, שלא יופיע אחד שלא בפני השני, כי גם אז השני יהיה בעמדה נחותה. ולכן רש"י בשתי המקורות האלה בעצם בא ליישב את הקושה של התוספות, למה צריך לדרוש את אותה הלכה משתי פסוקים שונים? כי יש שני טעמים שונים. האם יש נפקא מינה בין שני הטעמים? אני חושב שכן, משום שלפי הטעם שאנחנו חוששים שדבריו של זה יתיישבו על לב הדיין ושוב איננו יכול להפוך בדברי שכנגדו, אז הדעת נותנת שהחשש הזה קיים רק בתחילת הדיון, באותו שלב ששני הצדים מציגים את הגרסות שלהם, את הראיות שלהם ואת עיקרי טענותיהם. אבל דיון שכבר מתנהל חודשים בבייזן, וזה כבר המושב המי יודע כמה, וצד אחד יצא לכמה דקות והשני רוצה להמשיך לדבר, אין כל כך חשש שהדיין יקבל גרסה אחת והשני יהיה בעמדה נחותה. הלו, הכל כבר הוצג. ואף על פי כן, לפי הטעם של מדבר שקט הרחק, בשום שלב משלבי הדיון אי אפשר שאחד ידבר כאשר השני לא נוכח, כי זה מעודד שקר. הוא ישקר משום שהוא לא חושש מצד השני שעלול לסתור את דבריו. וכך אני מבין באופן נפלא את לשונו של הטור וההסבר של רבי סיוסי, משום שבסימן י"ז סעיף ה' כותב הטור, אסור לדיין לשמוע דברי בעל דין קודם שיבוא בעל דין חברוי או שלא בפניו. יש כאן כפל לשוני לא מובן. קודם שיבוא זה שלא בפניו, מה כוונת הטור? אסור לשמוע דברי בעל דין קודם שיבוא בעל דין חברוי אוי שלא בפניו, מסביע בציוסו. הווה אמינא שאין איסור אלא קודם שיבוא חברו בכלל. צד אחד מופיע, השני עוד לא הגיע, בייזן עוד לא ראה אותו, אז יש הווה אמינא שרק אז אסור לבייזן להתחיל לשמוע אחד כאשר השני עוד לא הגיע. אבל אחרי ששניהם הגיעו, שניהם הופיעו, שניהם דיברו כל צורכם, אז אין כפדה שאחד ידבר שלא בפני השני, כמה שמלן, לא רק קודם שיבוא בעל דין אלא גם שלא בפניו. כך מסביר רבי יוסף. ולדברינו, הדברים כל כך ברורים וכל כך יפים, כי לפי הטעם הראשון באמת לא היה הקפדה אלא קודם שיבוא חברו, כמה שמלן, שאפילו כשאין חשש שהדברים ייכנסו ללב הדיין ושוב לא יוכל לשפוט ולהפוך בזכות שכנגדו, אפילו שלא בפניו, גם יש איסור משום מדבר שקט יוחד. ואם כן, תמצית הדברים, רבי סי, שני מקורות יש לנו, שני פסוקים שונים, שני מקורות בשס, סנן דבזיין שבו זו פלמד א', רשי כותב שני טעמים ויש נפקא מינה ביניהם. האם במקרים קיצוניים יוצאים מן הכלל בייזן בכל זאת יכול לדון בלי שאחד הצדדים יופיע בפניו? יש תירה בדבר המחבר בשני דרכים שהפויסקים לדורסיהם מיישבים את הסתירה הזו, וזה מוביל אותנו למסקנה בנוגע לשאלה ששאלנו. סמן יוד גמל סי וב כותב המחבר, כאשר בייזן מתקשה והוא לא יכול להכריע בדין, הוא שולח לבייזן הגודל שבירושלים. בימי קדם, בזמן שבית המקדש היה קיים, ישב בייזן הגודל בירושלים של עין א' חכמים. הרמב״ם בהלכה הראשונה בהלכות מימרא כותב, בייזן הגודל שבירושלים הוא עיקר תורה שבעל פה. איזה תואר שהרמב״ם כותב לבייזן הגודל שבירושלים, עיקר תורה שבעל פה. כך כותב הרמב״ם. תפקידיו של הבייזן בירושלים היו שניים, ובריסקרוב מסביר את זה במתיקות יתרה. כאשר ישראל מדבר על מוישה, יש כפל לשוני, כל דובר הקושי יביאן אליך, כל דובר הגודל יביאן אליך, הוא מסביר הבריס קרוב. חזר אומרים כמה מקומות שמוישה שקול כנגד בזן של עין א', מה היה תפקידו של בזן שבירושלים? קודם כל כל דובר הגודל, דובר הגודל זה כל דבר שנוגע לעם כולו, לכלל ישראל כולו, מינוי מלך, מינוי כהן גודל, ההחלטה לצאת למלחמת הרשוס. אין מוסיפים על העיר ועל העזרות, כשרצו להוסיף על שטחה של ירושלים. כל הדברים האלה מוטלים אך ורק על בייסן הגודל שבלשכס הגודיס. אלה מוגדרים כדובר הגודל, משום שההחלטות האלה נוגעים לכל אחד ואחד מישראל, לכלל כולו. התפקיד השני, כל דובר הקושה, כל בייסן שבעולם שהתלבט בהלכה, שלא יוכלו להכריע, כל מחלוקת שנפלה בין החכמים, הכל הגיע לירושלים, אלא תל שכל הפייס פועלים אליו, וזה הכוונה כל דבר הקושה. הכל פנים כתוב בשולחן אורך בסימן י' ג' סיבו, כשבייזן מתלבט בדין, הוא שולח לבייזן הגודל של משוליים. בייזן הגודל שולח את תשובתו, ובייזן כמה, הוא זה שגומר את הדין, כותב המחבר. אם התיק הזה כבר הגיע לירושלים, למה שהם לא יפסקו את הדין? למה הם צריכים לחזור ולשלוח לבייזן הראשון? כותב המחבר, לא. בייזן שירושלים לא יכול לפסוק בדין, משום שהוא לא שמע את הצדדים. ואין בייזן יוכל עודן שלו בפני בעלי דין. הוא לא שמע את בעלי הדין, ולכן הוא מנוע. מבחינת בייזן הגודל שבירושלים, זה שאלס התשובס. זה שאלס התשובס. הוא לא יכול לפסוק בדין, משום לא שמע את הצדדים, ולכן הוא רק צריך לתת את חוות דעתו לבייזן הראשון, והם גומרים את הדין. שואלים כל האחרונים, מסימן יוד חס, סיבוב, סיף האחרון בסימן יוד חס, שם כותב המחבר, בייזן פויסקים בדין המומנס שלו בפני בעלי הדין. הרי להד שבייזן כן יכול לפסוק בדין המומנס שלו בפני בעלי הדין. הבח אומר, כאן לכתחילה כאן בדיעבד, לכתחילה אסור, אבל בדיעבד דין עומדין. הקצויס מצטרף לדעתו של הבח, אבל זה פלא גם מסברה וביותר מלושון המחבר. משום שבסמן יוד חסי ווב כותב השולחן אורך בייזן פויסקים בדין המומנס שלו בפני בעלי הדין. הראשון הזה מוכיח לכתחילה. אם זה רק בדיעבד, כמו שאנחנו עומדים שניים שדונו דין עומדין, אז המחבר היה כותב בייזן שפסקו שלא בפני בעלי הדין דין עומדין, לא כך כתוב בייזן פויסקים, ולכן מסתבר תווי כשיטה ססמה והשח, הסמה בסמן יוד חס, השח בסמן יוד ג', וזה כל כך מובן וגם מתיישב בלשון השולחן אורך. בייזדן לא יכולים לדון כלל אם הצדדים לא הופיעו בפניו ושטחו את טענותיהם. סוף סמן יוד חס מדבר בשלב שבלשון המודרנית זה הקראת פסק הדין. בשעה שבייזדן פוסקים, הצדדים אינם צריכים להיות נוכחים. אני חושב שהמנהג בבתי המשפט הוא שהצדדים נוכחים בשעה שמקריאים את פסק הדין. אני לא יודע אם זה רק במשפט הפלילי או גם במשפט האזרחי, אני לא יודע. אבל בדין תורה בדין המומנס, בייזדן לא צריך למסור גזרדים בנוכחות הצדדים. ובאמת אנחנו לא נוהגים כך. הצדדים מופיעים, שותחים את טענותיהם, מגישים מסמכים, ואחר כך מקבלים החלטה בדואר. כך אנחנו מחליטים. וזה סיבוב בסימן יוד חס. בייזדן פויסקים בדין המומנס שלא בפני בעלי הדין. הלשון של המחבר ברורה, בייזדן פויסקים. בשלב של הפסק הצדדים לא צריכים להיות נוכחים, אבל בסימן יוד ג' מדובר על בית נגול של ירושלים, הוא לא יכול לפסוק משום שהצדדים לא הופיעו בפניו והוא לא שמע אותם. כך מסבירים הסמה והשח, והחזוניש מצטרף בכל העוצמה לצידם של השח והסמה. החזוניש מתבטא שבייזן שפוסק בלי לשמוע את הצדדים, אין זה דין כלל. זה לא מתחיל להיות דין. זה מופקע ומופרך מיסודו. כך מתבטא החזוניש. ולכן, כאשר מדובר באדם שמסרב לבוא לבייזן, צריך לשלוח אותם לערכאות ולא לדון שלו בפניהם. משום שלדון בלי נוכחות של אחד משני בעלי הדין, הדברים קרובים לאיבוס הדין. ויאפל פי כן כותב המרמשיק, תשובס מרמשיק חוי שמשפוט סימן בייז, לא תמיד יש אופציה של ערכאות, ובפרט בימיו של המרמשיק, לא בכל עיירה ובכל כפר בגטו היהודי היה אפשרות בכלל להגיע לערכאות. חוץ מזה שבהרבה פעמים הם היו מגיעים לערכאות אז היו הורגים את שניהם, את שני הצדדים. אז יש דברים שלא תמיד אפשר לשלוח כל אחד ואחד לערכאות. יש לפעמים ששניהם היו מבטרים על כל התביעות שלהם ועל הכל רק כדי שלא להגיע לערכות. אז המרם שכותב שבמקרים קיצוניים, כאשר אין דרך אחרת ואדם מסרב לבוא לדין, כדי למגדר מלסה ולשבור זרועות רשע, בייזן יכול לדון גם שלא בפניו. ובייזן מצרים למי שלא רוצה לבוא לבייזן, שאם הוא לא יפיע, איהוד אפסד הנפשי, ובייסן יקח את הזכות לדון שלו בפניו, כך כותב המרנשיק. אבל כאשר הדבר רק אפשרי, בייסן צריך להימנע מלדון בלי לשמוע את שני הצדדים, ולכן עדיף לנהוג כדין את השולחן אורך. בשולחן אורך אין סעיף שמאפשר לבייסן לדון שלו בפני הבעלי דין, ומצד שני יש סעיף מפורש, הלכה מפורשת בשולחן אורך, שמפלוני מסרב לבוא לדין, אז נותנים רשוס לאלמוני לטבוע אותו בערכאות, וכך ראוי לעשות. הפלגנו מעניין לעניין, פתחנו בתחילת הפרשה, פרשס קוירח, סימן יוד א' בחושי משפט, מועד קודם תזיים, סדרי הזימון לדין. סדרי הדין אפשר ללמוד שנים, כל השלבים של דיון, אבל היום עסקנו בעיקר בסדרי הזימון לדין שחזל עמדו מפרשה זו. עוד רגע אדברה, מעניין לעניין לגמרי שלוי באויסו עניין, אבל מכיוון שהשיעור היום היה שיעור מאוד הלכתי, אף על פי שהוא מעניין לטעמי, אבל לפחות איזה וורד שלומדוס לחלט סוף השיעור, בכל המושג של שליח בייסדים, לגמרי סוגיה אחרת, אבל בכל זאת אנחנו עדיין בין כותלי בית הדין, בגדר של שליח בייסדים. כתבו התויסס בו וכמה דפיים טס, שאף על פי שקיים אלון אין שליח לדבר עבירה, כאשר השליח הוא שויגג, יש שליח לדבר עבירה, כך מבואה בבובה כמה דף עין טס. מה ההסבר? לשם כך אנחנו צריכים להעמיק בסוג של אין שליח לדבר עבירה, וזה יעשה בהזדמנות אחרת. במחסו של חומש במדבו בפרשס קוירח יש סימן מיוחד על אין שליח לדבר עבירה, שם יש הרבה הסברים בעריכות גדולה שאין זמננו בידינו עכשיו להרחיב בה, אבל כך כתבו התויסס. והקצויס שין ממחס יפקוטן דלת, סוף שין שין ממחס, הקצויס מפקפק בדברת תויסס, והוא מביא ראיה גאונית נגד דברת תויסס. מבובה כמה דף למד בייס, הויסף לא ירצוע אחז גוילה על יעודוי, שליח בייסן שנתן מלכס. והוא הוסיף מכה מיותרת יותר מן האומד. ופלוני מת, גויל על יודוי, הוא צריך חייב גולס קוירג נפש בשגוגו, כך מבוא בו כמה למד בייס שהוא על הקצויס, אבל השליח בייס נהיה שויגיק, משום שהדיין הוא זה שסופר, כך מבוא בו כמה למד בייס, והדיין טעה במניין, השליח בייס הוא שויגיק, למה לא נאמר שליח לדבר עבירה והדיינים יהיו חייבים גלות ולא השליח? הלא בשויגיק יש שליח לדבר עבירה, כך קוייל הקצויס, ולכן הקצויס מפקפק בדברי התויסוס. רבי צלה פטרבורג מביא תירוץ בשם רבי סור סלנטה, וזה חביב מאוד לומר דברי תוירה בשם שני הגאונים האלה, אף על פי שלצערי דווקא הוורט הזה לא כל כך מתיישב על ליבי, אבל רבי צלה פטרבורג מביא בשם רבו הגדול רבי סור סלנטה. שניהם היו ענקי המוסר, ושניהם ידועים במוסר שלהם ופחות בלומדה שלהם. אז רבי צלה פטרבורג היה תלמיד של רבי סור סלנטה, אבל יש לנו את הפרי יצחוק ספר עצום בלמדנות. רבי סור סלנטה לא השאיר כסובים בכלל, לא היה אחד מגדולי החריפים בדורו. ורבי צלה פטרבורג בסכי יצחוק חלק בייסן הסמך ווב מביא תירוץ של רבי סור סלנטה לקושה של הקצויס, והוא טוען ששליח בייסן בעצם זה רק לשון מושאל, אין כאן דין של שליחוס, משום שמה שמוטל על הבייסן זה רק הכרעת הדין, הביצוע זה כבר לא מצווה בייסן, הביצוע מוטל על כל ישראל, אלא שהבייסן צריך לפקח, צריך פיקוח של הבייסן, והשליח בייסן אין כאן דין של שליחוס. כך מביא רבי צלה פטרבורג בשם רבי סור סלנטה, ואני תמיה בתארתי בשני דברים. אני תמיה, קודם כל אני חושב שעצם הנחת היסוד של ביצוע של עונשים מוטל על כל ישראל זה דבר רחוק ביותר בעיניי, לא כל כך מתיישב על הלב. אני חושב שבייסן הם שצריכים לגזור את הדין והם שצריכים לבצע, וחזל דרשו מפסוק מיוחד שמי שחייב מיסס בייסן וברח מן הבייסן, כל ישראל חייבים להוגו. אבל זה ריבוי מיוחד, זה לא עיקר הדין, ובפרט במלכס. במלכס אנחנו רואים שהבייסן עומד בשעה שמבצעים את המלכס. דיין אחד סופר, דיין אחד אומר הקי, הם נמצאים שם, זה מייס הבייסן. יש בחיים ידוע פלאי פלאות, אני מדבר רק בקיצור, ואני סומך על הלמדנים הגדולים פה שיבינו מה שאנחנו מדברים. ועדם זוימם אין יש הלכה כאשר זומם ולוי כאשר עושו, אם ביצעו כבר את גזר הדין ואחר כך הוזמו העדם, אין דין וסיסום לא יקרה שזומם. אם אמרנו בקודם שבמשפט יש לפעמים גזר סקוסם, זה דוגמה מאוד בולטת. אם עדיין לא ביצעו את גזר הדין, וסיסום לא יקרה שזומם לסס לוחר. אם ביצעו את גזר הדין, קרה שזומם ולא יקרה שזומם. אבל הרמב"ם אומר שבמלכס אין הלכה קשה זומם ולא קשה עושה. גם אם כבר נתנו מלכס, הוזמו העדים, גם הם חייבים מלכס. אומר רב חיים, מדוע? רב חיים מסביר שמלכס זה מעשה בייסדין. ואם העדים הוזמו ונמצא שהבייסדין פעל שלא בסמכות, אני לא יודע איך להגדיר את זה, זה לא מלכס, זה מכות. מכות זה לא מלכס. ואם מתברר שהעדים היו עדי שקר ובייזן פעל בעצם שלא בסמכות, אז זה מכות, זה לא מלכס. ביידיש היינו אומרים סניש מלכס, זה ספץ', הרביצו לו, הכתיפו לו מכות, זה לא מלכס. מלכס זה מייס הבייזן. מייס הבייזן יש לו תוקף רק כשהבייזן פועל ברשות ובסמכות. אבל אם הוזמו העדים ונמצאו עדי שקר, אז בעצם לא נתנו מלכס, הרביצו לו מכות, זה לא מלכס. כך אומר רב חיים, ולכן במלכס אין דין של קשום ולא קשוסו. ולכן מצד אחד נראה לי פשוט שהמלכס בייסדין נותנים והשליח הוא שליח בייסדין, אבל יש לי קושה נוספת. לדעתי בתחום של שליח הדבר הווירה בכלל איננו מבוסס על המושג הלמדני ההלכתי של שליחו של אודם כמו ישראל. הרבה פעמים שאלתי שתי שאלות מאוד פשוטות. שמה יעזוקן סבור יש שליח לדבר הווירה. אני רוצה לשאול שאלה. אדם הזמין רוצח מקצועי, לא יודע איך קוראים לזה בעברית, אני מקווה שאין לזה הגדרה בעברית, באנגלית אומרים a hitman, הוא שכר הורג מקצועי, הוא נתן לו אקדח טעון, הוא אמר לו לאן ללכת ואת מי להרוג, הוא נתן לו $10,000. פלוני יוצא מפתח ביתו, מן החדר השני הוא מוציא שלוש אנשים, והוא אומר השליחות ששלחתי את פלוני בתילה. האם לשם יזוקן המשלח פטור? יש דין של ביטל שליחס. בגיטן דף למד בייז כתוב, שאדם ששולח לגרש את אשתו, הוא שולח גט לאשתו, ביטלוי שלו בפני שליח, השליחות בתילה והאישה אישס איש. אז לשם יזוקן שסבור יש שליח הדבר הווירה. זה מתיישב על הלב? הוא שלח אדם להרוג את פלוני, הוא נתן לו אקדח, שלם לו $10,000, הוא נתן לו כתובת מדויקת, ופלוני יוצא מפתח ביתו, יש לו שלוש אנשים שיושבים שם, והוא מויסו מדוש השליחות בתילה. האם המשלח פטור? ברור בעיני שלו. ברור בעיני שלו, זה לא יכול להיות כזה דבר. יש לי שאלה נוספת. אדם שעומד בכיכר העיר, הוא נעמד על ספסל, והוא אומר כהי לישנה, מי שרוצה להרוג את פלוני, ילך ויהרגנו. אדם הרג אותו, האם אדם שחריז את ההכרזה הזאת חייב מיסו לפי שם היזוקם? שהרי בגיטן סמך בו ולמדנו שמי שהיה מושלח בבור ואומר כל הרויצה יכתב גט לאשתי, ומישהו שמע את קולו וכתב גט לאשתו, הרי זו מגורשת. אני זוכר שזה שתי תירוצים בתויסס, אבל לפי תירוץ אחד בתויסס הרי היא מגורשת. הרי שכל הרויצה זה לשון של שליחות, גם לפי שם יזוקן זה לשון של שליחות פשיטה שלו. אמרתי כל הרוצה להרוג, מה אתה רצית להרוג? אני שלחתי אותך, אמרתי מה שאמרתי, אתה צריך רשות ממני להרוג את פלוני? ובהכרח שבחלויסים ובקניינים, בקידושים ובגירושים, המושג של שליחס זה האצלת כוח, נתינת רשות. כל הרוצה זה שליחוס, ביטל שלו בפניו מבטל את הסמכות הזו. בשליח הדבר הווירה הכל תלוי במציאות הדברים. שליחס בשליח הדבר הווירה זה סוגיה מציאותית, ולכן בשליח הדבר הווירה ברור שהשליח בייסדן הוא שליח של הבייסדן. גם אם בלומדס המצווה לא מוטלת על הבייסדן, אבל השליח לא פועל בעצמו, אילולי שהבייסדן אומרים לו לתת מלכס, וזה בחדר של הבייסדן והבייסדן עומדים שם, אז ודאי שהוא שליח. זה לא תלוי בלומדס על מי המצווה מוטלת. ולכן אני מפקפק בתירוץ של הפסור הצלנטה והקושה של הקצויס. אני סבור שיש שני תירוצים פשוטים, פשוטים בתכלס לדעתי. השליח בייסדן הוא שליח גמור, אבל הוא לא שליח של פלוני ואלמוני ופלמוני, של אברום, יצחק ויאנקוב, שלושת הדיונים. הוא שליח של בייסדן. בייסדן הוא מוסד, בייסדן הוא גוף. לא שייך שבייסדן יהיה חייב גולוס. התורה מחייבת אנשים בגולוס, לא בייסדן. הוא לא שליח של פלוני ואלמוני, הוא שליח של בייסדן, ועונש גולוס לא חל על בייסדן. העונש היחיד שיכול לחול על בייסדן זה מומוין, משום שבמומוין עיקר העניין זה למלא את החסר שגרמנו לפלוני, ולכן בייסדן שטעה בדין יכול להיות חייב במומוין, אבל לא במשהו אחר. עונש הגוף לא שייך על בייסדן, והשליח הוא שליח של בייסדן, הוא לא שליח של פלוני ואלמוני, ועונש גולוס לא יכול לחול על בייסדן. תירוץ אחד, תירוץ נוסף שהוא גם פשוט בעיניי, גולוס זה לא עונש, גולוס זה כפור, גולוס זה דין מסוים, זה לא עונש, ולכן בגולוס לא שייך שליח הדבר הווירה בכלל. גולוס זה רק הוירג נפש בשגוגו, רק מי שרד, אפילו לפי שם האזוקנו שיש שליח דבר הווירה. בגולוס זה לא שייך, לא שייך בגולוס בכלל דין של שליחס. שליחס שייך בעונשים, גולוס זה לא עונש. גולוס זה כפורה, לפי המשור גולוס זה בכלל הצלם הגואל אדם. בסימן האחרון במחסו של חומש במדבר, סימן עין ג', הלכתי בדברי המשור. יש לי ראי מרבן יוני בשעה תשובה, ובן יוני בשעה תשובה אומר, למה הורג נפש בשגוג או חייב גולוס? הוא רק שויגג, בשום מקום אחר אין עונש בשויגג. יש חטוס אבל לא עונש. למה כאן הורג נפש בשגוג או חייב, חייב גולוס? אומר רבן יונה, מצד האדם הוא רק שויגג, זה לא עבירה חמורה, אבל מצד התוצאה זה דבר נורא. מצד התוצאה, הלו איבדו נפש, נפש מישראל, בלי דין ובלי דיין, ולכן מצד התוצאה זה דבר חמור, ולכן הוא צריך לגלות. למדנו מדבר רבן יונה, זה לא עונש, זה כפור, כפרה על דבר נורא, מכשול נורא שיצא מתחת ידו, ולכן אני טוען שבגולוס לא שייך שליח לדבר הווי, לא כמו שעה העונשם, חיוב מיסו, חיוב מלכס או חיוב מומן. אלה שני הדרכים לאני הזדעתי שצריך ליישב את הקושה של הקצויס החוישן על הטויסס. אז רבו ישראל נסערכו הדבורים, אבל אי אפשר לסיים שהוא בפרשס קוירח בלי לדבר קצת על קוירח, משום שכבר אמר בני, מי שאמר בני קוירח לא ימייסו, בני קוירח לא ימייסו, הם נמצאים בכל מקום, וגם רוחו הגדולה של קוירח עדיין מרחפת בעולם הזה, אף על פי שהוא ירד ביגון שעולה. ובכל דור ודור, כמה צריך להתאמץ ולהתרחק מגנוס המחלויקס, כמה קשה עונשה של מחלויקס, כותב רשי בפרשת השבוע. באיזן של מעלה אינם דנים אלא מ-20 שונו, באיזן שמעת לא דנים אלא מ-י"ג שונים, ובבין המחלויקס אפילו עטף נספין. כך היה בקוירח והדוסרי, אפילו עטף נספין. תנויקס שלא טעמו טעם חטא, אף הם משלמים את מחיר המחלויקס. כמה צריך להתרחק ממחלויקס. והם אמרו חזל, גודל השולם, הקודש ברוך הוא אומר שמי שנכתב בקידוש ימוך על המים כדי לשים שלום בין איש ובין אשתו. לא ימוצא הקודש ברוך הוא כלי מצליק ברוך על ישראל אלו השולם, כנגד גודל השולם, גנוס המחלויקס. ובכל שנה ושנה אני מצטט מה שכותב רב חיים ויטל בלקוט התורה, כי הדברים מבהילים, וגם אם נחזור עליהם 1,000 פעמים זה לא מספיק. כתוב בלקוט התורה של רב חיים ויטל בשם רבי הגודל, רבן של כל ישראל ארי הקודש, כי יפול הממחותו בין דם לדם, בין דין לדין ובין נגע לנגע. מביא ארי הקודש שחזל אומרים שבשעה זכור מבייס שאלו מלאכי השור איסס הקודש ברוך הוא, עתו אמרתו ושופר חסנומי וחסור באופו ולא קיימת, דמם נשפח כמיים ואין קובר. אתה אמרת איסב את מנוי לששחטו ביום אחד ולא קיימת, מיליאם ושיבס בניו נהרגו ביום אחד. אתה אמרת ופינו את הבית ורק אחר כך וטימה כהן את הבית, קודם כל מפנים את הכלים כדי להציל אותם מתומס נגע ובייס וכל מחמדיה עולים באש. אם היית לפחות מציל את כלי המקדוש, לא את הבייס, בית וכל מחמדי עולים באש. כך שאלו מלאך השור עושה הקודש ברוך הוא. חזל לא אומרים מה הישיב הקודש ברוך הוא, אם בכלל הישיב. לא תמיד הקודש ברוך הוא מישיב, אבל הרי הקודש כן מגלה סוד. כי יפול הממחדובו בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, זה רמז לשלושת השאלות הנעל. התשובה היא דברי ריבויס בשורך. כל המצוות האלה הם ביטוי מסוים של מידס הרחמים שבתוך הדין. גם בדין יש רחמים, אבל כאשר מחלוקת בישראל
אין מידס הרחמים, רק מידס הדין שמושלת בכיפה. ולכן בשעס חורם הבייס, אפילו המעט הזה, איזה קצה אור של רחמים, גם זה לא היה. וכך מפליגים חז"ל במקורות רבים, בגנוס המחלוקס ובשבח השלום. אמרתי פעם ועוד בדרך דרש, אבל אני חושב שזה נחמד עד למאוד. מוישה רבינו אומר לקורח, בויקו ויועיד השם את השלוי. רש"י מביא מדברי חז"ל, אם אתם יכולים להפוך בוקר לערב, אתם יכולים לחלוק על זה. מה הכוונה? לפי פשוטן של דברים, מוישה מפליג, הוא מפליג, אם אתם יכולים להפוך בויקו לערב, אתם יכולים לחלוק על הענה כהן. אני אמרתי פשט, איך מרחיקים מחלוקס? מה המפתח הבסיסי ביותר? הנלובים ואינו מולובים שומח הפוסם ואינו משימים, עליהם הכוס אבוימה ואוי אבב קצה שמש בגברוס. צריך שני צדדים לעורר מחלוקת, אי אפשר מחלוקת מצד אחד. ואלה שבאמת הנלובים ואינו מולובים שומח הפוסם ואינו משימים, אלה גיבורי השלום שבכל מוקוים ובכל הזמן. השבוס ינקב, אותו גאון גדול, כתב פירוש איון ינקב על אגדתס בעין ינקב, והוא מפרש את המאמר הזה, עליה מקוס אבוי מבואי אבוב קצי לשמש בגברוסוי. הלבונה אמרה, הירח אמר, אין שני מלוכים משתם שמכסריך, זה לא יכול להיות. מה נע השמש? לא כתוב, לא כתוב. אני משער, יש לי השערה, אני לא יודע, אני לא זוכר מה נע השמש, אבל אני משער, השמש עומד שם, והקודש ברוך הוא אומר, מה אתה אומר? הוא שואל, על מה? הלבון אמר משהו, מה הוא אמר? אין שני מלוכים משתם שמכס אחד, מה הכוונה שלו? כך שואל השמש, הוא מדבר אליי? קודש ברוך הוא אומר, כן, אתה מלך, הוא מלך. השמש אומר, אני מלך? אף פעם לא ראיתי עצמי כמלך, אני מלך? לא ידעתי שאני מלך, חשבתי שאני עבד, אני חשבתי שאני משרת, אני כל בוקר עולה ומאיר לעולם, הוא קורא לזה מלכוס. אני חשבתי, לא ישרור אני, לא ישרור לכם עבדוס, אני לא ישרור לכם, אני לא מלך. כך אומר השמש. אז השמש בעצם לא ענה דבר. השמש היה מן הלוב ואין המולבן. מה עשה הקודש ברוך הוא? הגדיל את השמש והגדיל את היורך. הוא אומר השבוס ינקב, זה ההבטחה לאוילם ועוד. אותם מן הלוב ואין המולבן, שום החפוס ואין המשובם, יתקיים בהם, ואוי האבוב כצייס השמש בגברוסוי. אתם לא צריכים לדבר, הקודש ברוך הוא כבר ילחם את מלחמתכם. כשם שעשה עם השמש והירח, הירח העליב, השמש שמע את חורפתו, והוא לא ענה. מה יעשה הקודש ברוך הוא? הגדיל את השמש והכנס הירח. והוא שמוישה רבינו אומר לקורח, אם אתם יכולים לעשות מבוקר רדב, אם אתם יכולים לחזור ולהקטין את השמש ולהגדיל את הירח, אז יש לכם סיכוי לנצח גם במחלוקת הזו. בויקר ויועיד השמש השלוי, אם אתם יכולים לעשות מבויקר רדב להגדיל את הירח ולהגדיל את השמש, אתם יכולים להחלק על זה. אבל הקודש ברוך הוא כבר הבטיח, ואוי האבוב כצייס השמש בגברוסי. כל אחד בדל אדם שלו, בבית שלו, צריך להרבות שולם בין איש לאישתו, בין אדם לחברוי, בין אדם לאדם. ואוי האבוב כצייס השמש בגברוסי. לא ימוצא הקודש ברוך הוא כלי מחזיק ברוך הוא לישראל אלו השלום ויהיה רצון שנזכה בקורב, שהקודש ברוך הוא יבשר שולם לכלל ישראל. השם אויז לעמו ייתן, השם יבורך את עמו בשלום.